טוב, אנחנו בסוגיית הלימוד ופסיקה, ואני מדבר עכשיו על פסיקה מסדר ראשון, לימוד מסדר ראשון, שיש בתוכו כמה מרכיבים. מרכיב אחד זה הניתוח האפריורי, ניתוח מושגי, זאת אומרת הגדרת מושגים, שימת הדבר בתוך איזשהו קונטקסט רחב יותר, וכמובן בסופו של דבר גם הפסיקה, זאת אומרת הסקת מסקנות גם מתוך שיקולים כאלה, למשל ניתוח מושגי, ניתוח אפריורי וקונטקסט, ולא רק הסתמכות על תקדימים ומיון של דעות או ספירת גולגלות, כן, לפה ולשם, בעד ונגד. אז אני רוצה להמשיך קצת עם עם הדוגמאות שהבאתי. דיברתי קצת על היחס בין לאו לבין עשה, דיברנו קצת על פדיון שבויים, על כמה דוגמאות ערכאות, כמה דוגמאות לחשיבות של כל המאפיינים האלה שאני קורא להם כרגע פסיקה ולימוד מסדר ראשון. אז אני רוצה להביא עוד כמה דוגמאות כדי להמחיש את זה יותר. דוגמה ראשונה שעליה איכשהו אני מדבר עכשיו גם בסדרה מקבילה, אז אני אעשה את זה ממש, מקווה שבקצרה, זה נושא התנאים. וזה נושא שבסך הכל עוסקים בו רבות בישיבות, נושא למדני מאוד, עמוס, רווי, הרבה מאוד טיפול נעשה בנושא הזה, ודווקא בגלל זה אני רוצה לחדד מה בכל זאת חסר. מה בכל זאת קשה יותר למצוא בטקסטים למדניים. כמו שרמזים אפשר תמיד למצוא בכל מיני מקומות, אבל לא חזים את השור בקרניו. אז נושא התנאים הוא בעצם נושא שהגמרא והראשונים מניחים שלומדים אותו מפרשת בני גד ובני ראובן. ושם אנחנו יודעים שבני גד רצו לקבל נחלה מעבר הירדן, משה רבנו יתנה איתם תנאי, אם הם יעברו וישתתפו בלחימה בארץ ישראל, אז הם יקבלו את הנחלה מעבר לירדן המזרחי, אם הם לא ישתתפו בלחימה, אז הם לא יקבלו. כן, הערתי שם בתחילת הטור, זה שני הטורים האחרונים שכתבתי, בתחילת הטור אמרתי שרואים מהמסע ומתן בין משה לבין בני גד וראובן, שלא הפריע לו זה שהם לא רוצים להיכנס לארץ, אלא הם רוצים לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, הוא לא היה ציוני. אבל מצד שני, גם הפריע לו מאוד שהם לא משתתפים בלחימה. במובן הזה הוא גם לא היה חרדי. אז קשה קצת למקם את משה רבינו, הוא כנראה היה שייך למפלגה שלי. כל אחד מאיתנו כמובן מגייס אותו למפלגה שלו. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, מעבר לבדיחות, הדיני תנאים נלמדים מפרשת בני גד ובני ראובן, וגם בטורים וגם בסדרה שאני מדבר על זה, כתבתי שכשבוחנים את הפרשה עצמה, כן, עשיתי איזה לימוד תנ"ך כזה שאין דרכי לעשות אותו, גם מניתוח של הפרשה עצמה, אפשר לראות שהפרשה באה ללמד אותנו את הרעיון הזה של תנאים. כי הפרשה חוזרת כמה וכמה פעמים על האמירות של משה ושל בני גד, ואחרי זה משה פונה לבני ישראל ועושה איתם התניה, ואז אחרי זה כתוב שהוא גם מימש את העניין. זה חוזר איזה 3-4 פעמים העניין הזה, ולכאורה החזרות האלה מיותרות. וניסיתי להראות מתוך הניתוח של הפרשה, שבעצם המושג של התנאי מופיע אך ורק פעם אחת. בכל שאר ההקשרים זה לא באמת זאת לא באמת התניה. אלא מה כן? יש שם בעצם, עוד פעם, אני לא נכנס לכל הפרשה, וזה אפשר לראות את זה בשני הטורים האחרונים, אם אתם רוצים. בהתחלה, בחלק הראשון של הפרשה, בעצם מוצג הרציונל. הרציונל זה מה שני הצדדים רוצים להשיג. בכל חוזה משפטי, אנחנו בדרך כלל רגילים שכותבים, הועיל וראובן רוצה כך וכך, והועיל ושמעון רוצה כך וכך. אז הם החליטו לכרות חוזה, וכך וכך אומר החוזה. זאת אומרת, זה מתחייב לזה, זה מתחייב לזה, אלה הסנקציות, כן? ואז מגיע החוזה. זאת אומרת, יש בהתחלה רציונל, שזה האינטרסים של הצדדים, ואחרי זה המימוש המשפטי. זאת אומרת, לקבוע חוזה שיוצר מימוש משפטי של רצונות הצדדים. אוקיי? זה בעצם מה שמופיע גם בפרשה פה. יש את הרציונל, מה כל אחד רצה להשיג, ואחרי זה יש את ההתניה, כשההתניה היא האופן המשפטי לממש את הרציונל הזה. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לייצר חוזה משפטי שמבטא את מה שרוצים שני הצדדים, כן? שמביא, מוציא אל הפועל את הרצונות של שני הצדדים, ואם כן, אז על החוזה הזה שני הצדדים חותמים. המטרה של משפטן שעורך חוזה, זה לנסות ולהבהיר בצורה הטובה ביותר את מה שרוצים שני הצדדים, וב' לנסח את זה באופן כזה שהרצונות האלה גם ימומשו בצורה הכי טובה. זה בעצם התפקיד של המשפטן שעורך את את החוזה. לא שומע? פה מישהו שמאיר? אני אעשה מיוט, עוד פעם אפשר להתערב. אז זה המבנה של הפרשה. עכשיו, מעצם זה שהתורה קודם כל כותבת את הרציונל, ואחרי זה כותבת את החוזה עצמו, כן, ההתניה של משה רבינו, ההתניה כפול הזה, אם תעברו תקבלו, לא תעברו לא תקבלו, אומרת לנו כנראה שהתורה רוצה להגיד לנו כך מממשים סוג כזה של רצונות, אינטרסים, רציונליים של שני הצדדים. זאת אומרת, בעצם התורה אומרת לנו, או באה לחדש לנו, את האופן שבאמצעותו אפשר לממש סוג כזה של רצונות משני הצדדים. ואם אני ממשיך צעד אחד הלאה, זה בעצם אומר שהתורה מניחה כנראה שהיא צריכה לחדש את זה. זאת אומרת, שאם היא לא הייתה מחדשת את זה, לא הייתי יודע. עכשיו, זה נקודה מאוד מעניינת, בגלל שבתפיסה המשפטית הרגילה, מושג התנאי הוא מובן מאליו. ברור שאפשר להתנות תנאים. ולמה? כי בסוף בסוף התנאי בסך הכל מבטא מה כל אחד מהצדדים רוצה, וחוזה מעצם מהותו בסך הכל תפקידו לוודא או לבטא את מה שכל אחד מהצדדים רוצה, ולנסח ניסוח משפטי איך משיגים את זה. ההנחה המשפטית, ככל שאני מבין לפחות, עוד פעם אני לא משפטן, אבל עד כמה שאני מבין, ההנחה המשפטית היא שבעצם אין מגבלות משפטיות אמיתיות על חוזים. זאת אומרת, אם החוזה מצליח לבטא בצורה מדויקת את מה ששני הצדדים רוצים, והוא מממש את זה בצורה שמתאימה לרצונות שלהם, זאת אומרת שהיא מבטאת את הרצונות שלהם, מממשת את הרצונות שלהם בצורה המיטבית, אז החוזה תקף. למערכת המשפט אין מה להגיד בעניין הזה. זה לא שאם יש, לא, בניסוח אחר אני אגיד ככה, לא ייתכן מצב שיש חוזה שבו, ששני הצדדים רוצים אותו, אבל מערכת המשפט תגיד לא, לא, אין חוזה כזה לא עושים. זאת אומרת, המשפט לא מרשה את זה, לא בגלל שהצדדים לא הסכימו. כמובן, יש, גם בעולם המשפט, יש מה שנקרא התניות קוגנטיות. זאת אומרת, יש איזשהם תכתיבים של המחוקק או של המשפט שלא מאפשרים לצדדים לחוזה לעשות הכל. לדוגמה, אי אפשר לחתום חוזה שפוגע בזכויות בסיסיות של עובד. אי אפשר להגיד, העובד נכנס, אבל הוא לא יקבל פנסיה. הוא מסכים, הוא חתם. גם המעסיק חתם וגם העובד חתם, החוק לא מאפשר את זה. אפילו אם חתמתם ושני הצדדים הסכימו, החוק לא מאפשר את זה. אבל מה שהחוק לא מאפשר, זה מאחת בשתי סיבות, להבנתי. או בגלל שלטענתו, העובד לא באמת באמת הסכים לזה, וזה שהוא הסכים זה פשוט תחת לחץ, אבל האמת היא שכן, המחוקק עומד את דעתו של העובד, שהוא לא באמת הסכים לוותר על הזכויות הבסיסיות שלו, או שהמדינה אומרת, מה זאת אומרת הוא מוותר על הפנסיה, אז מי יחזיק אותו בפנסיה? אני. זאת אומרת, הוא יבקש את הכסף ממני, כי אין לו הכנסה. אני לא מוכנה. וכיוון שאני הכיס העמוק פה, זאת אומרת, אם לא יהיה לו כסף, הוא יבוא אליי, אז אני לא מוכנה לאפשר חתימה של חוזים כאלה. זה אפשר להבין את זה כך או כך, את הדרישות הקוגנטיות, זה נקרא, הדברים שאי אפשר להתנות עליהם, זה דרישות קוגנטיות של החוק. אבל אין בעיה עקרונית מבחינת המכניזם המשפטי, שאומר, מכניזם כזה המשפט לא מאפשר. פשוט זה לא, אי אפשר לממש את זה. למרות ששניכם רוצים, ואף אחד זה לא מפריע לו, וזה מבטא היטב את מה שאתם רוצים, החוזה לא תקף. ככל שאני יודע, אין דבר כזה בעולם המשפט הרגיל. לא, תקנת הציבור, עוד פעם, זו אותה בעיה כמו שאמרתי קודם. זה דומה מאוד לעניין הקוגנטי של דיני עבודה. אני מדבר על מצב שבו המערכת המשפטית לא מכירה בסוג כזה של מכניזם, לא בגלל אינטרס שהיא לא מוכנה לאפשר חוזה כזה, זה ודאי שקיים. אלא אני מדבר, אין, פשוט אי אפשר לבצע את זה, זה לא, זה בלתי אפשרי. אין דברים כאלה בעולם המשפט, אני חושב. בהלכה יש. והדוגמה של תנאים היא דוגמה מצוינת. כי הדוגמה של תנאים בעצם אומרת לנו, ואני אראה את זה עוד מעט, שההלכה מניחה שאם לא היה חידוש בפרשת נגד ובני ראובן שאפשר להתנות תנאי, אז אי אפשר היה להתנות תנאי. כלומר, בכל מערכות משפט בעולם, ברור שאפשר להתנות תנאים, אין מערכת שלא מאפשרת את זה. אז למה בהלכה צריך חידוש של התורה? זאת אומרת שבלי זה לא הייתי חושב שאפשר להתנות תנאים. יש פה משהו שהוא אומר דרשני. זה למשל סוג מסוים של שאלות שלפחות לא בצורה הזאת שואלים אותם בבתי המדרש, בעולם הלמדני. או בקונטקסט שהבאתי את זה קודם, בעצם עשיתי את זה בצורה יותר רחבה, אמרתי, בעצם רואים פה שבעולם המשפט ההלכתי, להבדיל מהמשפט הכללי, יש דברים מסוימים שהם לא אפשריים בדיני חוזים, לא אפשריים, לא בגלל שזה לא מבטא את רצון הצדדים, או כי זה נוגד את תקנת הציבור, או כי הצדדים לא באמת הסכימו, או משהו כזה, אלא כי המערכת המשפטית לא יכולה, לא, אין מנגנון כזה. אין מכניזם שיכול לעשות את זה, למרות שאתם נורא רוצים, והכל בסדר, וזה רצון לגיטימי, והכל מצוין, אבל אין מכניזם כזה. פשוט הפיזיקה של המשפט לא מאפשרת. זה כמו, אני נורא רוצה לעופף באוויר, אבל מה לעשות, אני לא יכול. לא בגלל שאני לא רוצה, אני מאוד רוצה. זה גם תואם לאינטרסים שלי, הכל נכון. מה לעשות, יש חוקי פיזיקה, וחוקי הפיזיקה אומרים שאני לא יכול לעופף באוויר. במובן הזה, ההלכה כנראה, ככה אני מבין מכאן, ההלכה היא בעצם רואה את עצמה, או את העקרונות המשפטיים, כמו, במובן מסוים, כמו חוקי פיזיקה. יש דברים שפשוט החוקים לא מאפשרים לממש, למרות ששני הצדדים רוצים, וזה לא מפריע לאף אחד, והכל מצוין, אבל אי אפשר, מה לעשות?
הרב דיבר על זה, לא? שיש מחלוקת שם בין השופטים, האם המשפט הוא תיאוטולוגי או שהוא משהו אמיתי בקניין, נראה לי, קניין רוחני.
כן, אני עוד רגע אגיע לזה. זה נכון באופן חלקי. הטענה היא בעצם שעולם, אני מנסה להראות לכם עוד פעם, זו רק דוגמה, אני לא נכנס לכל הפרטים של הסוגיה הזאת. אני אנסה להראות לכם מה המשמעות של ניתוח מסדר ראשון, מה חסר בטיפול הלמדני הרגיל בסוגיה הזאת שעוסק בנושאים האלה. אבל הוא לא מנסח את זה באופן הזה. זאת אומרת, אתה לא שואל את עצמך, רגע, למה במערכת המשפט הרגילה אפשר לעשות כל חוזה שרוצים, כל עוד זה מנוסח בבירור, לא נוגד את תקנת הציבור וכולי, כן, דברים אחרים, וזה מממש את מה שהצדדים רוצים, אז מה הבעיה? מה אכפת למחוקק? מה כולל החוזה הזה? אין שום בעיה, אין שום מגבלה משפטית על חוזים. ובהלכה יש. ואני שואל את עצמי, רגע, מה זה אומר על ההלכה מול מערכת משפטית? זה לא שאלה סטנדרטית בעולם הלמדני. אבל אני חושב שהיא שאלה מאוד חשובה. היא שאלה מאוד חשובה לא רק בעניין האינטלקטואלי הכללי, אלא היא מקרינה או נותנת הבנה טובה יותר גם של ההלכה עצמה. וזה מעשיר את הלמדנות, לא רק נותן לי איזה מבט חיצוני או תיאוריה או משפט השוואתי או דברים כאלה, אלא הלמדנות בעצמה מתחדדת ומובהרת יותר אם אנחנו עושים את ההשוואות האלה. אני אראה לכם עכשיו למה אני מתכוון. תראו, קודם כל, ברגע שאני שואל את השאלה באופן הזה, אז תראו שהיא מתקשרת לי לעוד נושאים. למשל, אני רואה שבעולם ההלכתי אין בעלות על דבר שאין בו ממש. למה? מה הבעיה? אם כל הצדדים מסכימים שאתה תהיה הבעלים, הכל בסדר. למה שלא תהיה בעלות? כי אין לה בעלות על מה לחול, ולכן זה דבר שאין בו ממש. ולכן ההלכה לא מכירה בבעלות על דבר שאין בו ממש. או דוגמה נוספת, דבר שלא בא לעולם. עניין בדבר שלא בא לעולם, לא חל. למה? אם המוכר מסכים למכור לי את פירות הדקל, ואני רוצה לקנות את פירות הדקל, שילמתי לו 100 שקל, חתמנו חוזה, שכאשר הפירות יצאו, הם שלי. אין, לא תופס. כי אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם. למה לא? ברור ששני הצדדים רוצים את זה. זה לא מפריע לאף אחד, החוזה הזה. זה לא נוגד את תקנת הציבור ולא שום דבר. פה זאת מגבלה משפטית. ברמה המשפטית, במשפט ההלכתי, כן, ברמה המשפטית, אין לדברים האלה על מה לחול, וכיוון שכך אי אפשר לעשות חוזה כזה. עכשיו השאלה היא למה? מה עומד מאחורי זה? אז הזכרת קודם את קניין רוחני, אולי גם אני אכניס אותו. אחת הבעיות שבעולם ההלכתי יש מבוכה מאוד גדולה על קניין רוחני, זכויות יוצרים, היא בגלל זה. כי הטענה היא שבעצם מדובר בדבר שאין בו ממש. רעיון זה לא אובייקט. רעיון זה דבר מופשט. על דבר מופשט אין בעלות. עכשיו בעולם המשפטי לא כל כך מוטרדים מהשאלה הזאת. כי בעולם המשפטי החוק או כללי המשפט הם קונבנציות. זאת אומרת, אם אנחנו נסכים שיש בעלות על דבר כזה, אז תהיה בעלות על דבר כזה. זה הכל בידינו. או שנסכים או שלא נסכים. מה שהמחוקק יקבע. אז אם המחוקק יקבע שיש, ואין סיבה שלא יקבע, אז יש. אם שני צדדים עושים חוזה ביניהם ונותנים זכות על קניין רוחני, אז גם בלי שהמחוקק קבע זה יחול. כי שני הצדדים הסכימו, אז מי צריך להפריע להם? למה שמישהו יפריע להם ושני הצדדים מסכימים? יש, זה נכון, שכאשר בהרצאות או במאמרים עיוניים, תיאורטיים, הרבה פעמים כשמציגים את העמדות השונות לגבי קניין רוחני, אז מציגים גם את התפיסה האונטית, את התפיסה המטאפיזית, נקרא לזה ככה, שאין בעלות על קניין רוחני, כי זה לא משהו ממשי ולא יכולה להיות בעלות עליו. אבל זאת אמירה מן השפה ולחוץ. אף אחד לא באמת עובד עם הדבר הזה, ולכן באמת במשפט של הדור האחרון יורד מזה לגמרי. אין, לא נשאר לזה זכר, לתפיסה הזאת. התפיסה בסופו של דבר היא תפיסה של תועלת. האם מועיל לתת לאדם קניין על יצירי רוחו, כן, על ה, על ה, על ה, על הרעיונות שלו, או לא מועיל? וההנחה היא שזה מועיל, וכיוון שכך, אז יהיה קניין, כי אנחנו קבענו שיש קניין. עכשיו, גם פוסקים חושבים שזה מועיל. גם הם מבינים שטוב מאוד לתת זכויות לאדם שיוצר יצירה, כי זה נותן לו מוטיבציות לייצר את היצירה הזאת, לטובת כלל הציבור. אלא שאצל הפוסקים, למרות שהם מבינים שזה מועיל, זה לא מספיק מבחינתם, כי זה בלתי אפשרי, אז מה אם זה מועיל? אבל זה לא יכול לעבוד, למה לא? אז הטענה שלי, אמרתי את זה בכמה מקומות, גם בסדרות קודמות וגם במאמרים וכו', שבניגוד למערכת המשפטית הרגילה, בהלכה ישנה איזושהי תפיסה מטה-הלכתית, שאומרת שעקרונות ההלכה הם ביטוי למציאות כלשהי. הם לא קונבנציות, הם לא הסכמות, של התורה או של חכמים או של הציבור לקבוע את הקניין כך או לקבוע את הקניין אחרת. כשאני אומר שיש לך קניין, אז בעצם אני טוען טענה שיש משהו במציאות עצמה, זה משהו אונטי. ויש לזה ביטוי בצורה משפטית. כיוון שאתה הבעלים, אז מילא לי אסור להשתמש ולך מותר להשתמש, ומי שמזיק או גוזל צריך לשלם, וכן, זה הכל תוצאות. בעולם המשפטי לא מתייחסים לזה שאתה בעלים כקביעה על המציאות, זאת קביעה משפטית, זאת קונבנציה. הקהל או הציבור מכיר בזה שהזכויות על החפץ הזה הם שלך, ולכן לאחרים אסור לפגוע בזה. מבחינת ההלכה, זאת מציאות שהחפץ הזה הוא שלך, וממנה נגזרות ההוראות הנורמטיביות, ההוראות ההלכתיות. ולכן, אם אני תופס את זה כמשהו מטאפיזי, אונטי, אז אם כך, אז בהחלט מתבקש שלמציאות יש חוקים משלה. יש מציאויות שאי אפשר ליצור למרות שאני רוצה. כאשר אתה מסתכל במבט קונבנציונלי, זאת אומרת שהכל זה הסכמים, אז אין בעיה, אם הסכמנו שנינו והכל ברור מה אנחנו מסכימים, אז ההסכם תקף, מה עוד יכול להפריע לזה? אבל בהלכה אני צריך לייצר איזשהו סוג של מציאות מטה-משפטית. ויכול להיות שיש כללי פיזיקה, כן? שאומרים, מציאות כזאת לא יכולה להיווצר, מה לעשות? זה סותר את חוקי הפיזיקה הרוחנית, המטה-משפטית. ולכן אי אפשר ליצור מציאות כזאת, למרות ששני הצדדים רוצים וברור מה הם רוצים, והכל נכון. עכשיו שימו לב שהתובנה הזאת, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, הבאתי לראיות, אני חושב שברב שמעון סקופ מאוד דוגל בתפיסה כזאת בכמה וכמה מקומות בכתביו, ואני חושב שזה די ברור שככה ההלכה תופסת את עצמה, ומאוד ברור שזה שונה ממערכות משפט, בטח עכשוויות, פעם זה היה יותר, אבל היום זה ודאי לא קיים כמעט. אבל כל
פעם, איך זה מסתדר? איך זה מסתדר עם רב שמעון שקופ, שכל הגזל הוא בנוי למערכת המשפט, כאילו, מה זה אומר אז?
זה מסתדר היטב, להפך. טענה שלו שמערכת מתה, תורת המשפטים, מה שהוא קורא, זאת איזשהו סוג של מציאות, זה לא התורה החידשה. זה קיים גם בלי שהתורה הייתה אומרת.
זה לא תורת המשפטים, זה לא תורת המשפטים של בני אדם, כאילו.
לא, בתורת המשפטים הכוונה אלה העובדות. עכשיו יכול להיות שההסכמה של בני אדם יכולה גם היא לייצר עובדה. למשל כשאני נודר, אז אני מייצר חלות של נדר על הדבר. הסכמות או אמירות יכולות לייצר מציאות. זה לא בטוח שהמציאות קיימת מששת ימי בראשית. ברור שלא. זאת אומרת, אני עושה קניינים, אז החפץ הזה הופך להיות משלי לשלך. לא היה שלך מששת ימי בראשית. אני עכשיו יצרתי חלות. איך יצרתי את החלות הזאת? בדיבור או במעשה, לא משנה. זאת אומרת, חלויות או מציאויות מן הסוג הזה, אפשר לייצר גם. לא מציאות שנתונה לנו. אבל הכללים, הפיזיקה של העניין, זה נתון. זה קיים עוד לפני התורה. ואם היית עושה את זה, זה היה יוצר את המציאות הזאת, גם אם התורה לא כתבה שום דבר על זה. כי זאת המציאות. להפך, זה אמירה הזאת של רב שמעון מאוד מסתדרת עם התפיסה המטאפיזית, האונטית. אז לכן, הטענה בעצם, זה שכמסתכלים על, על הדוגמאות האלה, באיזשהו מבט יותר, שם אותם, אני שם אותם באיזשהו קונטקסט יותר רחב, אני פתאום רואה שבעצם הדיונים הלמדניים על דיני תנאים ועל כל מיני דברים אחרים, משקפים איזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה של ההלכה את עצמה. ובזה היא שונה מאוחד משפט אחרות. עכשיו, זה סוג תובנות שהוא תובנות מודרניות, זאת אומרת, הוא לא קיים במסורת הלמדנית, זה לא סוג ההסתגלות שאתם תמצאו שם. לא שואלים את השאלות האלה, וזה נובע מזה שאין ניתוח מושגי ואפריורי, וממילא גם אין סימה בקונטקסט. ברגע שאתה לא עושה את הניתוח המושגי והאפריורי, ברגע שאתה עושה ניתוח מושגי, אתה פתאום מבין שיש פה משהו מופשט יותר כללי מאשר הדוגמה שעליה אתה מסתכל. ואז ממילא זה מיד מתקשר לך להקשרים נוספים. אבל אם אתה מדבר על הדוגמה המסוימת הזאת, אתה מנסה להבין מה היא אומרת וכו', אז הרבה פעמים זה לא יתקשר לך להקשרים רחבים יותר. לכן הניתוח המושגי והאפריורי הרבה פעמים באים לידי ביטוי בזה שאני שם דברים בתוך קונטקסט. אני פתאום מגלה שיש פה איזשהו מבט כללי יותר, שזאת רק דוגמה אחת למבט הכללי הזה. אז פה אני רואה דבר, למשל, יש ראשונים שאומרים שיש מושג של סיתומתא. סיתומתא זה מנהג הסוחרים. ואת אם, כן, תמיד הדוגמה שמביאים זה מזל וברכה של היהלומנים. כשהם לוחצים ידיים ואומרים מזל וברכה, הקניין חל. למרות שזה רק דיבור. לחיצת ידיים אולי לא. אבל אמירת מזל וברכה זה רק דיבור. אבל ההלכה מכירה בזה בקניין. למה? ושבקהילת היהלומנים מקובל לראות דבר כזה כקניין, כמשהו מחייב. ואותו דבר בכל מיני הקשרים. ולכן בעצם ההלכה מכירה בסיתומתא. זאת אומרת, בקניין שיסודו לא בתורה או לא במשהו מקור אובייקטיבי כלשהו, אלא בהסכמה של קהילה כלשהי. ובפשטות לרוב השיטות זה דאורייתא, זה לא דרבנן. זה הלכה מעיקר הדין שמכירה במנגנונים כאלה כמנגנונים תקפים. אבל למשל הראש כותב שעל דבר שלא בא לעולם לא יועיל סיתומתא. ואת אם תהיה קהילה שתסכים שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, זה לא יהיה תקף. עדיין אי אפשר יהיה להקנות. למה? בגלל שבכל המקומות שסיתומתא מועילה, זה מקומות שבהם חסרה לגמירת הדעת של הצדדים. וברגע שיש מנהג שהדבר הזה הוא תקף, ברור לי שהצדדים גמרו בדעתם. כשמישהו אומר, אני מסכים איתך למכור לך את היעלום הזה. אם לא היה קניין, אם לא היה מנהג הסוחרים שמזל וברכה חולט את הקניין, זה הייתי אומר, הוא לא גמר בדעתו. הוא סתם אמר, מה הוא אמר? תעשה מעשה, המעשה מבטא גמירת דעת. הרגע שקהילת הסוחרים, אמירת מזל וברכה, היא מקובלת כחליטה של הנושא, אז ממילא זה גם מבטא גמירת דעת. אז אם בן אדם אמר מזל וברכה, כנראה שהם גמרו בדעתם להקנות את היהלום הזה. לכן הקניין הסיתומתא מועיל להגיד לי שבמעשה הקניין הזה יש גמירת דעת. בלי שהיה מנהג...
אז יש, יש.
מה?
יש רב חיים, אני זוכר, יש רב חיים שאומר ש... המעשי קניין זה מה שמקנה, והגמירות דעת זה רק תנאי למעשי קניין.
אני לא נכנס לזה, זה חקירה של הרבה אחרונים. השאלה האם המעשה מקנה והגמירות דעת היא קניין, או שהמעשה רק מבטא שיש גמירות דעת. אני מניח את
כן,
התפיסה השנייה, זאת התפיסה המקובלת, למרות שאני אגב לא בטוח שאני מסכים לה. עוד מעט אולי אני אחזור לזה בהערה. יש מי שרוצה בפרי מוישה, יש על דיני קניין של סגל, כי אני הכרתי אותו בבני ברק. אז הוא שם הוא מעריך בעניין הזה טובה. בכל מקרה, אז הראש כותב, אבל על דבר שלא בא לעולם לא יועיל סיתומתא. למה לא? כי בדבר שלא בא לעולם, חוסר היכולת להקנות לא נובע מהיעדר גמירת דעת. לא זאת הבעיה. גם אם הצדדים גמרו בדעתם לגמרי להקנות את פירות הדקל לכשיגיעו, עדיין זה לא קנוי. הבעיה היא לא גמירת דעת. אלא מה הבעיה? שפשוט אין את מה להקנות. זה לא קיים בעולם. אני לא יכול להכיל חלות של בעלות כשאין לי את הדבר שעליו אני מכיל את החלות. הוא לא קיים. אז איך אני אכיל את החלות? אז לכן, פה במקרה הזה, יש מגבלה משפטית. אני לא יכול להקנות דברים כאלה, לא כי שני הצדדים לא רוצים. הם רוצים. יש גמירת דעת מלאה. אבל אין מנגנון משפטי שמממש את זה. זאת בעצם הטענה. ולכן סיתומתא לא תועיל לדבר כזה. סיתומתא מועילה כאשר חסר גמירת דעת. אם יש פה מנהג כזה, כנראה שיש גם גמירת דעת. אבל במקום שהבעיה היא מגבלה משפטית, הסיתומתא לא תועיל. אותו דבר הדבר שאין בו ממש. דבר שאין בו ממש, הבעיה למה אי אפשר לקנות אותו, זה לא בגלל גמירת הדעת. אלא זה בגלל שאין את מה לקנות. זה לא דבר ממשי. אז מה זה יעזור סיתומתא? סיתומתא לא תעזור. סיתומתא לא הופכת שחור ללבן. לכן זה אינדיקציה לזה שישנם דברים בהלכה שהם ביטוי לעובדות מטאפיזיות, לאונטולוגיה, ולא רק קונבנציות, לא רק הסכמות נורמטיביות, כן? מה מותר ומה אסור ומה שייך למי וכדומה. עכשיו, מתוך ההסתכלות הזאת, אני חוזר לתנאי. עכשיו אני אומר, תראו איך שאני שם את זה בקונטקסט רחב יותר, ופתאום אני מבין הרבה יותר טוב את מושג התנאי. כי בעצם, שאלתי קודם, למה במערכות משפט רגילות ברור מאליו שאפשר להתנות תנאים? שני צדדים לחוזה יכולים להתנות עליו תנאים, עשו מה שהם רוצים. כל עוד העסק מנוסח בבירור, מתאים לכוונות הצדדים ולא פוגע באף אחד אחר, עשו מה שהם רוצים, יש חופש ההתקשרות. בהלכה לא. אם לא היה חידוש בפרשת נגד ובני ראובן, היינו חושבים שאי אפשר להתנות. למה? בגלל שבהלכה ישנן מגבלות משפטיות, גם אם הצדדים מאוד רוצים. השאלה אבל האם ברמה המטה-הלכתית, האונטית, המטאפיזית, אפשר באמת ליצור את המציאות הזאת. יכול להיות שיש חוקי הפיזיקה, כביכול, כן, הרוחנית, לא מאפשרים ליצור את המציאות הזאת, אז מה זה משנה אם שני הצדדים רוצים? מה הבעיה? למה באמת פה, בדבר שלא בא לעולם, או דבר שאין בו ממש, הסברתי מה הבעיה. הבעיה היא שאין פה את הדבר. אין לחלוט על מה לשבת, כי הדבר לא קיים. או שאין בו ממש, או שהוא יבוא רק בעתיד, אז אין לחלוט על מה לשבת. אז שם זאת הבעיה של הפיזיקה המשפטית. מה הבעיה בתנאי? די דומה. גם בתנאי, אפשר לנסח את זה בשתי צורות. סוג אחד, בעיה אחת זה הבעיה של סיבתיות הפוכה בזמן. אתה רוצה שאירוע עתידי ישנה את המצב העכשווי. כן? נגיד אתה מגרש אישה על מנת שלא תשתה יין. אז אם היא שתתה יין, אז הגירושין נעקרים, כן? אז היא לא מגורשת. אם היא לא שתתה יין, אז היא כן מגורשת. אז יוצא שהאירוע העתידי משנה את המצב העכשווי. עכשיו, לפי כל הסיבתיות, הוא בא לחשוב שהוא דורש שהסיבה תופיע או תתחולל לפני המסובב. לא יכול להיות שאירוע מסוים מחולל דברים בזמן שקדם לו. הסיבה צריכה להופיע לפני המסובב. במקרה שלנו זה לא קורה. עכשיו, למה מערכת משפט רגילה זה לא מטריד אותם? כי הם לא תופסים שבאמת קורה משהו. אין פה סיבה שמחוללת מסובב. זה סתם קונבנציה משפטית. אם אתה אומר דבר כזה, אז היא תהיה מגורשת כך ולא תהיה מגורשת כך. אם שני הצדדים מסכימים והכל בסדר, וזה לא פוגע באף אחד, שיהיה להם לבריאות. מה הבעיה? למה שזה לא יחול? זה לא פיזיקה. בפיזיקה, הסיבה לא יכולה להופיע אחרי המסובב. אבל שם זאת קונבנציה. אם אנחנו מסכימים והמחוקק מכיר בזה, ואין שום סיבה, שני הצדדים מסכימים, הכל בסדר. מה הבעיה? בעולם ההלכתי זה לא מספיק. גם אם שני הצדדים מסכימים והכל מנוסח היטב, בדיוק מה שהם רוצים, עדיין יכול להיות שאי אפשר לעשות את זה. למה? כי הטענה היא שבעצם החלות של הגירושין או של הבעלות, או כל חלות שאותה אנחנו עושים כאן, היא סוג של מציאות. ואי אפשר לייצר מציאות על סמך סיבה שתופיע מאוחר יותר. ולכן בלתי אפשרי להתנות לולי קידוש התורה. זה סיבה אחת. סיבה של הסיבתיות ההפוכה בזמן. הסבר אחד, לא סיבה אחת. הסבר אחד זה שיש פה סיבתיות הפוכה בזמן. הסבר שני זה המושג שנקרא קלטה קניינו. מקור זה הר"ן בנדרים בדף כ"ח. הר"ן אומר שם, שאם בן אדם עושה מעשה קניין עכשיו, נגיד אני, אתה קונה במשיכה איזשהו ספר ממני. אנחנו מסכימים בינינו, שילמת לי, ועכשיו אני אומר, אוקיי, תקנה את הספר. אז אתה מושך את הספר, אתה קונה אותו. מה קורה אם אנחנו מסכמים שהקניין יחול בעוד שבוע? תמשוך עכשיו את הספר, נלך הביתה, בעוד שבוע הספר הזה יהיה שלך. בינתיים הוא נשאר שלי. אומר הר"ן, אי אפשר לעשות דבר כזה. קלטה קניינו. מה זאת אומרת? בעוד שבוע אתה רוצה שהספר עכשיו פתאום יהפוך להיות מרכוש שלי לרכוש שלך. איך יקרה הנס הזה בעוד שבוע? הפעולה שהכילה את חלות הבעלות הזאת נעשתה היום. הפעולה הזאת כבר לא בעולם, היא נעשתה לפני שבוע והיא מתה, היא קלטה, כבר לא קיימת. אז איך פתאום עכשיו, אחרי שבוע, הספר הזה יקפוץ מלהיות שלי ללהיות שלך? בשביל שדבר כזה יקרה, צריך פעולה שמחוללת את זה, סיבתית. אבל אם הסיבה קלטה וקלטה מן העולם, אז המסובב לא יכול פתאום להופיע אחרי שבוע או אחרי שנה, יש מאין, באיזה הוקוס פוקוס כזה.
התקדשי לי לאחר 30 יום?
מה?
התקדשי לי לאחר 30 יום?
נכון, לא מועיל. לא מועיל, קלטה קניינו.
יש משנה, לא?
עכשיו הוא לאחר לעמד, וזה גמרא בקידוש עם דף סמך, מסובך מאוד, למה זה בכל זאת מועיל? כי הטענה היא שזה מעשה מתמשך. אבל באופן עקרוני, התקדשי בעוד 30 יום, לא מועיל. היא לא מקודשת. אז מה שקורה,
כאילו אפשר, אולי אפשר לראות זה כתנאי, כאילו שלאחר 30 יום זה גמיר החלוט עכשיו.
אני מדבר עכשיו לפני שהתורה חידשה את פרשת התנאים. אז אני אומר, אני עושה עכשיו פעולה ואני רוצה שהחלוט תופיע בעוד חודש, אין דבר כזה, היא קלטה קניינו.
אז הרב מבין שכאילו מה שכתוב, אז הרב מבין מה שכתוב בקידוש לאחר 30 יום זה הכוונה רק התנאי.
לא, 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 אני לא מבין מה שכתוב, מה שכתוב בקידושין שזה לא חל. זה לא תנאי. אם אתה תעשה תנאי זה יכול לחול, וזה בדיוק, זה בדיוק קידוש התורה. אם אתה אומר סתם זה יחול לא 30 יום, לא יעזור, היא לא מקודשת.
יש משנה, לא?
הבעיה השנייה שיש בתנאים, לולי חידוש התורה, זה שקלטה קניינו. מה אני רוצה? שעכשיו אני אעשה פעולת גירושין, ועוד 30 יום או שנה או לא יודע כמה, שיתקיים התנאי, אז זה פתאום יחול. אין דבר כזה. בעוד שנה, הפעולה עצמה כבר לא בעולם, היא קלטה. זה לא יכול לעבוד. מה עומד מאחורי הבעיה הזאת של קלטה קניינו? עוד פעם, התפיסה האונטית. זה בעצם אומר שאני צריך שיקרה משהו במציאות. המעשה שלי מחולל משהו במציאות. וכיוון שהוא מחולל משהו במציאות, זה לא קונבנציה, זה לא הסכמה, זה תוצאה. במטאפיזיקה קורה משהו. ברגע שהסיבה כבר התרחשה והתוצאה לא קרתה, אז היא גם לא יכולה יותר לקרות יותר. אבל אם זה רק קונבנציה, כמו במערכת משפט רגילה, אז מה הבעיה? נעשה עכשיו הסכם והחלוט תהיה עוד 30 יום. אין שום בעיה ברמה המשפטית לעשות דבר כזה, ככל שאני יודע. שני הצדדים מסכימים, הכל ברור מתוך החוזה, אז אין שום בעיה. למה? כי מבחינתם, אם יש קונבנציה כזאת ושני הצדדים הסכימו, אז אם הם הסכימו, הכל בסדר, מה עוד צריך להיות? אין עוד מגבלה משפטית על הדברים האלה. בהלכה יש. ולכן, כשאני מסתכל על מושג התנאי, לולי חידוש התורה בפרשת בני גד ובני ראובן, הייתי חושב שבכלל אי אפשר להתנות. בגלל התפיסה האונטית של ההלכה את עצמה, אז זה אומר שהפיזיקה לא מאפשרת סוג כזה של מנגנון. ולכן בלי החידוש של בני גד ובני ראובן, הייתי חושב שלמרות שמשה רוצה שהם ייכנסו להילחם, ולמרות שבני גד רוצים את הנחלה מעבר הירדן, ולמרות ששני הצדדים סיכמו לתלות את זה בזה, על ידי תנאי, אי אפשר יהיה לממש את זה. כי אין מנגנון משפטי שמצליח לממש את זה, או שזה פעולה אחורה בזמן, קלטה קניינו, המנגנוני שדיברתי קודם. אי אפשר לעשות את זה. לכן באה התורה ואומרת, כן, יש דרך משפטית לממש את הרציונל הזה. והדרך הזאת קרויה התניה. אתה יכול להתנות. ואם אתה מתנה, אז אתה מצליח לממש את הרציונל הזה. אז זה בעצם אומר שמבחינת ההלכה, גם אם הרציונל קיים, זה עוד לא אומר שאפשר לממש אותו, בניגוד למערכות משפט אחרות. ולכן פרשת נגד ובני ראובן בנויה באופן הזה שתיארתי קודם. היא מציגה את הרציונל, ואחרי זה היא מציגה את ההתניה. ומזה לומדים הגמרא והראשונים, שהתורה כנראה באה ללמד אותנו את הרעיון של תנאי. כי בלי התורה לא היינו יודעים. התורה מוצאת לנכון, אחרי שהיא מציגה את הרציונל, גם להגיד לנו שמשה רבינו מימש את זה בדרך של התניה. כי היינו חושבים שגם אם הרציונל קיים, אבל אי אפשר לממש את זה. התורה צריכה לחדש שלמרות ששני הצדדים מסכימים, יש גם דרך משפטית לממש את זה. בעולם המשפטי לא צריך את החידוש השני. אם שני הצדדים מסכימים, אז מה הבעיה? זה ודאי תקף. בהלכה לא. בהלכה צריך דבר נוסף. גם אם שני הצדדים מסכימים, עדיין לא בטוח שדבר כזה הוא בר מימוש. ובשביל זה צריך את החידוש של התורה שמחדש לי את המכניזם של התנאי. עכשיו, כל הדברים האלה, הטענה, תראה את ההמשך שם, זה לא נכון מה שאתה מצטט פה. תראה את ההמשך. מעכשיו הוא לאחר למד, זה סיפור, או בתנאי, סתם אחר למד זה לא יעבוד. הטענה שהתורה אמרה, זה שבדבר כזה, לא מפריע לי שיש סיבתיות אחורה בזמן, או שקלטה קניינו. למה באמת לא? אז על זה אפשר להסביר, יש בבית אישי של רב שלמה פישר, יש שם בסימן למדי, הוא מסביר שם שכאשר האדם מתנה, אז בעצם נוצר איזשהו מנגנון, ההתניה יוצרת איזשהו שד, כן, כוח משחית, יש לו כל מיני מושגים מיסטיים שם, שהיא ממשיכה ללוות את החלוט הזאת הלאה, כך שבעצם הסיפור הזה לא יסתיים, עד השלב שבו התנאי מתקיים או לא מתקיים. ואז לא, אין את הבעיה של קלטה קניינו, כי זה לא קלה, המעשה עדיין ממשיך. יש משהו שעדיין נשאר תלוי ועומד, והתנאי או שיתיר אותו או שלא יתיר אותו. זו הצורה שבה פותרים את העניין, אבל צריך קידוש של התורה כדי להגיד שדבר כזה בכלל אפשרי. זו הנקודה. עכשיו תראו השלכה. ואת ההשלכה הזאת אגב, בכל שיעור על תנאים בישיבות אומרים. אבל פה אני שם את זה בקונטקסט, ואתם רואים שזה זה הרבה יותר מחודד מה הדבר הזה אומר. הטענה היא כזאת, כאשר אדם מתנה תנאי, יש כל מיני כללים איך נכון להתנות. יש ניסוח תקני של התנאי. הניסוח התקני דורש 7 דרישות. למשל, לכפול את התנאי. כן? אם תעברו את הירדן תקבלו את הנחלה, לא תעברו את הירדן לא תקבלו את הנחלה. צריך שההן יהיה קודם ללאו. אם תעברו את הירדן תקבלו את הנחלה, ואם לא תעברו את הירדן לא תקבלו. קודם את ההן, אחרי זה את הלאו. התנאי צריך להיות קודם למעשה. זאת לא שתקבלו את הנחלה אם תעברו את הירדן, אלא אם תעברו את הירדן, תקבלו את הנחלה. סדר הניסוח צריך להיות קודם התנאי, ואחרי זה המעשה. אז אמרנו תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, דבר שבידו לקיימו. זה משפט התנאי הרביעי, זאת אומרת, אם אדם מתנה עם האישה שהיא תעלה לרקיע, אז זה לא תנאי, היא לא יכולה לעלות לרקיע. מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאי הוא מעשה בדבר אחד, ודבר שיש לנו בשליח. רק דבר שאפשר למנות עליו שליח, אפשר גם להתנות עליו. אלה 7 משפטי התנאי. מה קורה אם
מישהו... אני יכול להתנות גם על דבר שהיא לא קשורה, כאילו, אם מחר יריד גשם, זה גם עובד.
מי אמר שלא?
לא, בסדר, חשבתי שהרב, דווקא מה שהיא יכול...
דבר שבידה, אם זה תלוי בה, צריך להיות שבידה לקיימו. אם זה לא תלוי בה, בסדר, לא תלוי בה. על מנת שירצה אבא, על מנת שירצה אביך, כן, יש הרבה תנאים שלא תלויים בה. בכל אופן, מה קורה אם אני התניתי בניסוח שהוא לא תקני? התניתי על מה שכתוב בתורה, לא כפלתי את התנאי, הן לא קדם ללאו, וכן הלאה. או דבר שאין בידה לקיימו. במצב כזה, התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, אם אני מתנה מכירה. לא, לא מכירה, זה לא טוב. אני מתנה קידושין בזה שלא יהיה לה עליי שאר כסות ועונה. אז הגמרא אומרת, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. ולפי רבי מאיר, תנאו בטל. רבי יהודה אומר שבממון תנאו קיים, אבל בואו נסתכל על רבי מאיר. רבי מאיר אומר שתנאו בטל. מה זה אומר תנאו בטל? אני אומר לאישה, את מקודשת לי, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. וכפלתי את התנאי, והכל כמובן ניסחתי ניסוח תקני, אבל זה מתנה על מה שכתוב בתורה. מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. תנאו בטל, פירוש הדבר, המעשה קיים. התנאי בטל. מה זה אומר? היא מקודשת לי. ולא רק שהיא מקודשת לי, אלא אני חייב לה את השאר כסות ועונה. ולמרות שאני חייב לה, היא עדיין מקודשת לי. למרות שאני אמרתי שאם אני אהיה חייב לה, אני לא רוצה לקדש אותה. אבל לא. התנאי מתבטל, המעשה קיים, זו נקודה חשובה. וכך תמיד, תמיד כאשר אנחנו ניסחנו את התנאי בניסוח לא תקני, כך הגמרא אומרת, התנאי בטל והמעשה קיים. שואלים כמה וכמה ראשונים, כתובות בדף נ"ו ועוד, ריטב"א ותוספות ועוד, איך זה יכול להיות? הרי הבן אדם לא יתכוון לקדש אותה, אם יהיה לו, יהיה לה עליו שאר כסות ועונה. על הצד שהיא רוצה ממנו את השאר כסות ועונה, הוא לא מעוניין בקידושין האלה. הוא לא התכוון לקדש אותה. אז איך אפשר להגיד לו, היא מקודשת לך על כורחך, למרות שאתה תהיה חייב לשאר כסות ועונה. על דעת כן, לא התכוונתי לקדש אותה בכלל.
אולי זה קביעה מכוננת. כביכול חז"ל קבעו, שהזורה קבעה, שאם אתה לא ממלא תנאי התנאים, אז אתה מודע לזה שאנחנו, המעשה קיים והתנאי לא קיים, ועל דעת זה אתה יודע מראש, ולכן...
מה זה מודע לזה? התורה לא אומרת את זה. הכלל הוא שאם קבעו את משפטי התנאי, התורה רק אמרה את משפטי התנאי. עכשיו אני אומר, אוקיי, מה קורה אם הוא לא התנאי לפי משפטי התנאי? היה מקום להגיד, אז המעשה מתבטל וכל הסיפור לא רלוונטי, תקדש מחדש. אבל לא, הגמרא אומרת לא, המעשה קיים, התנאי מתבטל. עכשיו השאלה שכל הראשונים מתלבטים לגבי הזה, למה? הרי זה כל מערכת משפט בעולם אומרת שאם אתה לא התכוונת לקדש את האישה, אז היא לא מקודשת לך. אם לא התכוונת לקנות משהו, אז הוא לא, או להקנות, אז הוא לא קנוי. עכשיו פה ברור שהוא לא התכוון להקנות או לקדש. אז איך זה יכול להיות שזה יחול? מה, למה, במילים אחרות, למה צריך את החידוש של פרשת תנאים בשביל להגיד לי שאם התנאי לא יתקיים אז המקח מתבטל? המקח הזה לא יכול להתקיים אם התנאי לא מתקיים, כי על דעת כן לא רציתי אותו בכלל. ואם אני, נגיד שאני מקדש אישה, ואמרתי לשני עדים שאני לא מתכוון לקדש אותה ברצינות. אז היא לא מקודשת. כמו שנתתי לה טבעת, ואמרתי, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ולפני כן אמרתי לשני העדים, המעשה הזה אני סתם עושה כדי לצחוק עליה. אז היא לא מקודשת. אבל אם ברור שאני לא מתכוון למעשה, המעשה מצד עצמו לא יעשה את העבודה. עכשיו, פה זה הרי המצב. על הצד שהיא נתנה לי שאני חייב לשאר כסות ועונה, לא התכוונתי לקדש אותה, ואמרתי את זה לעיני העדים. אז זה ברור שאני לא מתכוון לקדש אותה. אז איך אפשר להגיד שהיא מקודשת לי? זאת בעצם השאלה של הראשונים. יש ראשונים שמסבירים שאם בן אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, זה כמו דבר שאין בידה לקיימו, בסדר, הוא עושה צחוק. הוא לא באמת מתכוון להתניה, הוא מתכוון לקדש אותה בכל מקרה, והוא סתם מטרטר אותה, מבלבל את המוח. לא, זה מאוד מפוקפק, כבר בכל מקום בקובץ שיעורים כבר דוחה את זה, זה לא, מאוד לא סביר, אבל יש ראשונים שאומרים את זה, רבינו תם ועוד. אבל יש ראשונים, ארי, לדוגמה, שם בתוסו בכתובות נ"ו, הוא טוען שזה עובד, שזה באמת עובד, למרות שהבן אדם לא רוצה לקדש אותה על דעת כן, היא תהיה מקודשת לו. ולמה? זה אומר כך, התורה בעצם היא זו שחידשה את פרשת תנאים. עכשיו, אפשר להבין בשתי צורות, אני עוד פעם, אני מסביר את זה בתוך ההקשר שדיברתי עליו קודם, הרי היא מאוד מקצר בלשונו. אפשר להבין את החידוש של התורה בפרשת תנאים בשתי צורות. אפשר להבין שהתורה חידשה את עצם זה שאפשר להתנות תנאי. רק היא סייגה את החידוש הזה, למצב שבו ניסחתי בניסוח תקני. רק אם ניסחתי בניסוח תקני, אפשר לעשות את התנאי. ולמה? כי הרי רק חידוש התורה מאפשר לי להתנות תנאים. בלי זה זה קלטה קניינו, סיבתיות הפוכה וכו'. אז לכן, רק אם ניסחתי בניסוח שהתורה אומרת, רק על זה התחדש החידוש שלא מפריע לי הקלטה קיננו והסיבותיות ההפוכה. אבל אם התניתי באופן פגום, בניסוח לא תקני, לא התחדש החידוש של התנאי. ולכן בעצם אנחנו מבינים את החידוש של פרשת בני גד באופן הבא. התורה היא זו שחידשה את פרשת תנאים. ואין לך בו אלא חידושו. זאת אומרת, פרשת תנאים התחדשה רק אם אתה באמת אומר את התנאי, כמו שהתורה רוצה שתגיד. אם לא, אז חזרנו למצב שהיה לפני התורה.
רגע הרב, איך הרב מסביר? למה לא אין בעיה בחסר גמירות דעת?
עוד פעם?
למה לא חסר גמירות דעת בקידושין? איך הרב מסביר?
לא, עוד לא הסברתי כלום, עוד לא הסברתי כלום.
אה,
אז הטענה היא בעצם, זה אפשרות אחת להסביר את החידוש של פרשת בני גד. אפשרות אחרת זה להגיד, לא, זה שאפשר להתנות, זה מובן מאליו, וזה התורה לא צריכה לחדש. כל מערכת משפטית מאפשרת התניה. זה ברור. התורה באה לחדש חידוש לחומרה. אתה חושב שאפשר להתנות, נכון, אבל רק אם אתה מנסח ניסוח תקני. החידוש הוא לא שאפשר להתנות, החידוש הוא שבניסוח לא תקני אי אפשר להתנות. החידוש בא להחמיר, לא להקל. תפיסה הראשונה אומרת שהחידוש בא לאפשר התניה. בלעדיו לא הייתי יודע שאפשר בכלל להתנות, רק הוא מאפשר את זה רק אם עשית לי ניסוח תקני. זה חידוש לכולה. הייתי חושב שאי אפשר בכלל להתנות, כמה שמלן שאם הניסוח התקני אז אפשר להתנות. אפשרות השנייה היא הפוכה. בעצם גם בלי התורה הייתי יודע שאפשר להתנות. להפך, הייתי חושב שבכל מקרה אפשר להתנות. באה התורה ומחמירה. אומרת, לא, רק בניסוח תקני אפשר להתנות. היא באה לחדש, אם הניסוח לא תקני, אז אי אפשר להתנות. אם אני מבין, כמו האופן השני, שהחידוש של התורה הוא לא שאפשר להתנות, את זה הייתי יודע קודם. למה באמת? אז פה אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. את המכניזם של התנאי אפשר להבין בשתי צורות. רב שמעון שקוב בקונטס התנאים, בסוף חידושיו לגיטין. האופן שמקובל להבין את זה, זה יגלה עם מילטה למפרע. אני רואה שזה לוקח לי הרבה זמן, אבל לא נורא. יגלה עם מילטה למפרע. מה זאת אומרת יגלה עם מילטה למפרע? שנגיד אני מגרש אישה על מנת שלא תשתה יין שנה. אם היא לא שתתה יין לאורך השנה, אז התגלה שהיא גורשה, כבר ברגע הראשון היא גורשה. זה נקרא יגלה עם מילטה למפרע. זה אומר שאי שתיית היין או קיום התנאי לא מייצר שום דבר במציאות. הוא רק מגלה לי מידע שלא ידעתי אותו עד עכשיו. משל לדבר, נגיד שאני באוסטרליה, ואשתי ילדה פה בארץ. אתם מודיעים לי שהיא ילדה, אבל אני לא יודע אם זה בן או בת. עוד חודש אני חוזר לארץ, ומתברר שזה בן. אני מגיע לפדיון, כן? אז מתברר לי שזה בן. האם בעוד חודש כשהגעתי לארץ, רק אז נוצר המצב שהילד שנולד הוא בן? לא, הוא היה בן תמיד. רק אני לא ידעתי את זה. עבר חודש, הגעתי לארץ, ואז זה נודע לי. אבל הידיעה הזאת זה רק תוספת מידע אליי. זה לא שינה את המציאות. המציאות הייתה כזאת כבר מההתחלה. התפיסה המקובלת בתנאים היא כזאת. בעצם האישה מגורשת מההתחלה. אני לא יודע את זה. אני צריך לחכות שנה לראות האם היא שותה יין או לא שותה יין. אחרי ששנה היא לא שתתה יין, המידע שהאישה הזאת מגורשת הגיע לידיי. אבל לא קרה שום דבר במציאות. זה לא שאי שתיית היין חוללה את הגירושין. הגירושין היו מאז ומעולם. רק אני לא ידעתי את זה, הייתי צריך לחכות שנה, ורק אז זה נודע לי שהיא הייתה מגורשת מאז ומעולם. אז פה, לפי התפיסה הזאת, התניה לא משנה, או קיום או אי קיום התנאי, לא משנה שום דבר במציאות. זה בסך הכל מביא לי ידיעתי מידע שהיה נכון תמיד, רק לא ידעתי אותו. זה נקרא יגלה מילתא למפרע. כן,
זה לא קצת קשה להבין את הדבר הזה?
מה זאת אומרת?
מה זה אומר? הרי ודאי זה הסיבה שהיא בסוף היא מתגרשת.
הסיבה היא הגט. רק הגט ניתן בתנאי שהיא לא תשתה יין. כי אם היא תשתה יין אני לא רוצה לגרש. אז אחרי שהיא לא שתתה יין, התברר שמה שרציתי באמת קוים, ועל דעת כן באמת התכוונתי לגרש אותה, ולכן היא מגורשת. אין פה שום דבר שקורה למפרע בציר הזמן.
זה גמירות דעת רק, כאילו, זה מה שאני אומר.
כן,
בסדר, זה הכל גמירות דעת.
לא קורה שום סיבתיות הפוכה בציר הזמן, כי לא, אין פה יחסים של סיבה ומסובב. זה הכל מגלה לי את המציאות, זה הכל. אז זה, זאת התפיסה הרגילה, הבאתי איזו דוגמה, כן, באחד ההרכבים שישבנו לבטל קידושין. אז אני טענתי מדובר שם איזה זוג צעיר שהתחתן בגיל 18, צמד טיפשים, התחתנו בגיל 18, הם קבעו בלילה הראשון במלון, החתן לא הגיע. אחרי כמה ימים גילו אותו בארצות הברית חי עם אישה אחרת, כבר בבית משלו. אז הרבנות כמובן כדרכה שיגעה אותם שנים ולא היה גט שם, ועד שנתנו לו שוחד לבעל כדי שייתן גט, ואז הצליחו לשכנע אותו לתת גט, תמורת שוחד. כן, שמעתם פעם, מוסד ממלכתי משחד בן אדם כדי שיקיים את החוק. אז זה פשוט, זה רק ברבנות יכול לקרות. כל מקרה, אז והם נורא מתגאים בזה, כן, זה פורסם בכל העיתונים בגאווה גדולה, עד כמה הם מסורים לכל המסורבות הגט. אז אני בהרכב שם, זה תוך כדי השנים שזה לקח, אני אמרתי שלא צריך גט בכלל. אנחנו איתרנו לה את הקידושים. בלי גט. למה? כיוון שעל דעת כן, היא לא התרצתה. זאת אומרת, אם היא לא קיבלה ממנו זוגיות, הוא בכלל לא הגיע לחיות איתה, אז ברור שאם היא הייתה יודעת את זה, לא הייתה מתרצה לקידושין שהיא קיבלה. וכיוון שכך, אין קידושין. ממילא גם לא צריך גט. קידושין בטלים. אז אחרי זה יצא לי לדבר עם מישהו, לא משנה, התווכחתי עם כל מיני אנשים שביקרו את זה, אז עם אחד האנשים, ובעצם עלתה נקודה מעניינת. למעשה, הפעולה הזאת לא הייתה פעולה של בית דין. בית הדין לא עקר פה את הקידושין. יכולתי לענות לה על השאלה הזאת כמורה הוראה, לא כדיין. אני בסך הכל סיפרתי לה שמאז ומעולם לא הייתה מקודשת, היא לא ידעה את זה. אבל זאת הייתה המציאות גם לפני שאנחנו אמרנו. כי הרי היא לא התרצתה, אם היא לא התרצתה אז היא לא מקודשת. כל מה שאנחנו עשינו זה רק לברר שהיא באמת לא התרצתה. אבל אחרי שבררנו את זה שהיא באמת לא התרצתה, אז ברור שהיא לא מקודשת גם אם לא היינו מתיישבים לדין וגם אם לא היינו אומרים כלום. אילולי זה היא לא הייתה יודעת שהיא לא מקודשת. אבל לא עשינו פעולה שעקרה את הקידושין, זאת לא פעולה סיבתית. בסך הכל בררנו מהו המידע הנכון שכבר היה קיים מאז ומעולם. כן, זו דוגמה למה שאמרתי קודם על התנאי. זה עגלה עם מילתא למפרע. רב שמעון שקופ אומר מכל מיני סיבות...
רגע, אבל בתנאי זה נורא שונה. אבל כאילו, שזה מאוד מהותית שונה. בתנאי אין איזה אירוע שהיום התקיים אז. אז איך הגט עצמו ידע לגרש או לא לגרש לפי משהו שיקרה בהמשך?
גם במקרה של הקידושין לא היה קיים האירוע הזה.
לא, אני יכול להגיד שהיא לא רצתה כזה בן אדם. כלומר, זה לא בן אדם שהיא רצתה. אז היא הבינה אחרת...
לא רצה כאלה גירושים. מה הבעיה?
אבל גירושים שתלויים בשאלה האם ירד גשם בעוד חודש. הגשם לא קיים היום, לא במובן של כן, לא במובן שלא.
אבל הוא לא רצה את הגירושים אם ירד גשם. אז אם ירד גשם, סימן שהוא לא רצה את הגירושים. זה בדיוק אותו דבר.
אבל הגשם זה צריך להיות קשור איכשהו לאירוע של הגירושים, כדי שאני אגיד רוצה את הגירושים או לא.
שתיית היין או הזוגיות, או מה פתאום, זה דברים אחרים לגמרי. רק היא לא רוצה לי, לא מתרצה אם זה לא יקרה. זה ההבדל בין הדעת הדאחי למקח טעות. מקח טעות זה דבר שכבר קיים ברגע המקח, רק אחד הצדדים לא יודע אותו. הדעת הדאחי זה מנגנון עתידי. אם הייתי יודע מה שיקרה בעתיד, לא הייתי מתרצה. וגם זה יכול לבטל מקח. זה כל מיני ראיות, למשל מי שמחר את נחסיו הדעת למייסק לארץ ישראל. ובסוף השתבש והוא לא עלה לארץ ישראל. אז המקח בטל. אבל זה שהוא לא עלה לארץ ישראל זה עניין עתידי. זה לא שכבר בזמן המקח היה ידוע שהוא לא יעלה לארץ ישראל. לכן הלאה, לא משנה. כל מקרה...
אבל שם זה מקח טעות עליו, נכון? זה לא מדין תנאי.
נכון. לא. אם המידע קיים באותו זמן, אז זה מקח טעות. אבל אם זה דבר עתידי, אז זה עדיין תדאחי, זה לא מקח טעות.
מה, אבל זה לא מדין תנאי, בקידושין ובא...
לא, ועדיין תדאחי זה כמו תנאי.
זה כמו תדאחי.
מקח טעות בפשטות זה לא תנאי. מקח טעות פשוט אין התרצות, זה לא שייך לתנאי.
אי אפשר לומר שאין התרצות אם היא הייתה יודעת שהיא לא תקבל זוגיות, כאילו?
מה, לא הבנתי?
אי אפשר לומר שאין התרצות בקידושין אם הייתה יודעת שהיא לא תקבל זוגיות?
אז אם הייתה יודעת עתידית, אז זה אומר שיש פה תנאי. שאני מתרצה בתנאי שאני אקבל זוגיות.
לא, זה מה שרציתי מההתחלה.
אם זה מידע עכשווי, אז אני אומר, אני רוצה לקנות חפץ כזה. אבל זה לא החפץ הזה, רק אני לא יודע את זה. אז סתם טעות, לא התרציתי. זה לא שאלה תנאים. זה תנאי לשעבר, אם תרצה, אבל זה לא תנאי באמת. פשוט אני קניתי מכונית, במכונית יש לה מנוע, והתברר שאין לה מנוע. שזה לא מה שהתכוונתי לקנות, זה לא התרסיתי, סתם טעות, זה לא קשור, לא שקניתי את המכונית על תנאי שיהיה לה מנוע, זה לא תנאי, קניתי מכונית עם מנוע, נתת לי מכונית בלי מנוע, זה לא מה שקניתי, מה אתה רוצה? אבל אם אני אומר, קניתי מכונית והמנוע שווק בעוד חודש, עכשיו אני אומר, אני קניתי מכונית בתנאי שיש פה איזשהו מנוע שגם יעבוד לי הלאה, אם הייתי יודע שהמנוע ישבוק עוד חודש, לא הייתי מתרצה לקנות, זה כבר תנאי.
זה כאילו אם כל תנאי עובד על הדת הדאחי?
לא שומע?
אם כל תנאי עובד על בסיס של הדת הדאחי, אז אנחנו שוב פעם חוזרים לשאלה למה יש איזה כללים ולמה צריך תנאי כפול וכל הדברים האלו.
הפוך, הדת הדאחי בנוי על בסיס של תנאי, לא תנאי בנוי על הדת הדאחי. ואני שואל עכשיו את השאלה על התנאי עצמו. למה באמת התנאי עצמו באמת שונה כמו הדת הדאחי והוא לא סתם מקח טעות? זה בעצם השאלה שלי. למה בעצם התנאי הוא לא ימילת למפרע וזהו? אז הטענה של רב שמעון סקופ זה שיש פה מנגנון אחר, לא עגלה עם מילתא למפרע, אלא מה שהוא קורא מכאן הוא להבא למפרע. מה זאת אומרת? הטענה היא שהאירוע העתיד, החלוט אני מכיל אותה בכל מקרה. והאירוע העתידי, אם לא מתקיים התנאי, יכול לעקור את החלוט שהוכלה לפני זמן, לפני חודש, לפני שנה. אז שימו לב, פה כבר יש סיבה, שמחוללת באופן סיבתי את המסובב, אבל המסובב קרה לפני הסיבה. זה נקרא מכאן ולהבא למפרע. רב שמעון סקופ טוען שהמכניזם של תנאי זה לא עגלה עם מילתא למפרע, אלא מכאן ולהבא למפרע, ויש לו הרבה ראיות. אבל לפחות לפי הרבה ראשונים זה ככה. הגמרא עצמה אפשר להתווכח, אבל כי בהרבה ראשונים נראה שזה עגלה עם מילתא למפרע. רב שמעון מראה מכמה וכמה ראשונים שזה מכאן ולהבא למפרע. או במילים אחרות, תנאי, אי התקיימות התנאי עוקרת, באופן סיבתי, את החלוט שהחלתי בעבר. זה לא מברר שכך היה המידע תמיד, רק אני לא ידעתי. זה אירוע שיש לו השפעה סיבתית על העבר.
אבל איך יכול? איך יכול להיות? הרי באמת, מבחינת דטרמיניסטית, המידע קיים. ובעצם כבר נקבע מהמפץ הגדול מה יקרה. אז המציאות היא שאתה לא יודע. וזה רק יגלה עם מספר.
היא אמרה שזה דטרמיניסטי, למה אתה מניח דטרמיניזם?
למה לא? היא אמר.
אני אומר שלאישה
יש... שהמנוע ישבוק או לא ישבוק, גם לדעת הרב, אין פה בחירה חופשית של המנוע.
שתיית היין, אנחנו מסכימים, אז בואו נדבר על זה. לא חשוב.
למי שמקבל, מי שלא מקבל את הדטרמיניזם.
לא, יש גם תשובה על המנוע, גם בדטרמיניזם זה לא משנה. אבל אני לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה, זה... סוגיות פילוסופיות אחרות. אתה צודק בשאלה, אבל זה דיון אחר. יש רמב"ן שבאמת אומר שרק בדברים דטרמיניסטיים שייך, זאת אומרת, ההבדל בין דברים דטרמיניסטיים ולא דטרמיניסטיים זה שפה זה תנאי ופה זה ברירה. זה ההבדל בין ברירה לתנאי. אז בוא לא ניכנס למוקש הזה. בכל מקרה, אז הטענה של רב שמעון זה שמדובר, אי התקיימות התנאי עוקרת את החלוט שהחלתי בעבר. עכשיו, אם זה כך, אז תראו, לפי התפיסה של עגלה עם מילתא למפרע, אז באמת אין מה לחדש את האפשרות להתנות. זה ברור, ברגע שהבן אדם לא התרצה, אז הוא לא התרצה, וגמרנו, מה הבעיה? אז החלוט לא חל. אז לפי התפיסה הזאת, ברור שכל מה שהתורה חידשה זה חידוש לחומרה. שהתנאי כמובן עובד גם בלי חידוש התורה. תורה חידשה, אבל שצריך את הניסוח התקני. שאלה, תשאל אותי, למה צריך את הניסוח התקני? מה זה, מה, אם לא התכוונת, לא התכוונת. כי הניסוח התקני מוודא שזאת אכן כוונתך. לפי הגישה הזאת, אגב, ההלכה היא כמו כל מערכות המשפט האחרות. זה רק שאלה של בירור כוונת הצדדים. וכל מטרת הניסוח התקני זה לוודא שזאת הכוונה שלך. כך רואים בכמה ראשונים. אבל לפי רב שמעון סקופ, אז החידוש של התורה הוא לא רק משפטי התנאים, אלא עצם האפשרות להתנות. כי אחרת מה פתאום לחשוב שיש סיבתיות אחורה וקלטה קניינו וכל מה שדיברנו קודם. ולכן ברור שהתורה חידשה את עצם האפשרות להתנות. אבל זה מותנה בזה שתנסח בניסוח תקני. אבל הכל מתחיל בשאלה איך אני מבין את מכניזם התנאי. ולכן, וזה הם מדברים האחרונים, אבל שימו לב איך זה מתקשר בעצם לכל המהלך של התנאים וזה מתחיל בתורה עצמה, בניסוח של התורה עצמה. ועכשיו אני אומר ככה, ושאלתי, למה באמת התנאי בטל והמעשה קיים? למשל, מי שהתנה תנאי כפול, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך לשאר כסות ועונה, ואם יש לך, אז את לא מקודשת, אז הוא התנה תנאי כפול והכל. אז למה, אם הוא התנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים, זאת אומרת, היא מקודשת לו, למרות שהוא, לא, למרות שהוא חייב לשאר כסות ועונה. האם הוא חייב לה, על דעת כן הוא לא רצה לקדש אותה. אז לפי הראשונים שמבינים שזה עגלה עם מילתא למפרע, אז באמת השאלה היא שאלה קשה. בצורה פשוטה, הוא לא התרצה, למה שזה יחול? אז הם באמת מסבירים, כי אם הוא מתנה, רבנו טעם למשל אומר, כי אם הוא מתנה מה שכתוב בתורה, הוא סתם מתכוון לצחוק עליו. הוא לא התכוון באמת להתנות. זה כמו מתנה על דבר שלא בידה, שתעלה לרקיע.
ועם שאר הדרישות של התנאים?
הוא מבין את כל הדרישות באופן הזה. את כל הדרישות בעצם תפקידן לברר או לוודא שלזה הוא מתכוון. זה הכל. אבל בואנס אתה מבין שלזה הוא מתכוון, זה ודאי תקף ולא צריך את חידוש התורה. כמו מערכות משפט רגילות. לעומת זאת הרי, בתוספות שמה טוען, לא. גם אם לא התכוונת לקדש אותה, אם יהיה לך, יהיה לה עליך שאר כסות ועונה, היא תהיה מקודשת, למרות שאתה תהיה חייב לה את השאר כסות ועונה. ולמה? זה אומר ככה. כיוון שהתורה אומרת לנו שזה אונתי, והכל אני מכניס את זה לתוך הקונטקסט שאני שמתי את הדברים. כיוון שבעצם ההנחה פה היא הנחה אונטית, מטאפיזית, אז זה אומר שבעצם התקיימות או אי התקיימות עתידית של התנאי לא יכולה לעקור חלות שעשיתי עכשיו. רק התורה חידשה שאפשר. והדבר הזה חודש רק אם אתה עושה את התנאי, מתנה את התנאי בניסוח תקני. אז עכשיו זו, איך זה עובד? אתה בעצם בשביל לאפשר לך לעשות חלות כזאת שתלויה באיזשהו אירוע עתידי, אתה צריך בעצם להכיל את החלות בכל מקרה. להגיד שהאישה מגורשת, בלי שום קשר. מגורשת נקודה. אבל במקביל, אני מייצר מנגנון שיעקור את הגירושין האלה, אם היא תשתה יין בשנה הקרובה. התחולה עצמה לא מותנה בכלום. התחולה עצמה היא מגורשת, החלות עצמה היא מגורשת נקודה, לא משנה תשתה לא תשתה יין. אבל אם היא תשתה יין, החלות הבלתי מותנה הזאת, תעקר, סיבתית, אי שתיית היין עוקרת את החלות הזאת. לא שעל דעת כן החלות בכלל לא הוכלה מראש. לא, היא הוכלה בכל מקרה. הקטנאי, התקיימות התנאי, יעקור את החלות. למה? כי רק כך אפשר להוציא לפועל מנגנון של תנאי. אחרת אי אפשר. אז מה קורה? כשבן אדם מתנה תנאי, אז הוא בעצם מה הוא מתכוון? הוא רוצה לא לקדש אותה, אם יהיה לה עליה אשר כסות ועונה. אבל הוא יודע שאי אפשר לממש את זה, אלא רק בצורה שההלכה מאפשרת. ומה הצורה הזאת? לקרש אותה בכל מקרה, או לקדש אותה בכל מקרה, ואם יש שאר כסות ועונה, הקידושין יעקרו. כי רק ככה אפשר לעשות את זה. אז גם הוא התכוון כנראה לעשות את זה כך, כי הוא רוצה שהדבר הזה יתממש. והתורה אומרת, רק כך אפשר לממש את זה. אז למרות שהרציונל שלו, זה שהוא לא רוצה לקדש אותה, אם יהיה לה עליו שאר כסות ועונה. אבל דרך המימוש המשפטית, מחייבת אותו לקדש אותה בכל מקרה, ולייצר במקביל מנגנון שיעקור את הקידושין, אם יהיה חיוב של הרכסות ועונה. או אצל
בני גד
ובן, שנייה אחת, או אצל בני גד ובני ראובן, בעצם ההלכה מחייבת את משה ואת בני גד, לתת להם את הנחלה בכל מקרה, רק אם הם לא ילחמו עם ישראל, אנחנו נעקור את המתנה הזאת למפרע. כי אחרת אי אפשר לממש את זה. אז ככה הם התכוונו. עכשיו, מה קורה? ברגע שהבן אדם מתכוון להכיל את החלות בכל מקרה, אז היא חלה בכל מקרה. אלא מה? ההתניה יצרה מנגנון שאם התנאי לא מתקיים, אז החלות תעקר. אבל את המנגנון הזה לא הצלחת לייצר, כי התנית בניסוח שהוא לא תקני. רק ניסוח תקני מצליח לייצר את המנגנון הזה. אם לא ניסחת ניסוח תקני, לא הצלחת לבנות את המנגנון. ואז מה קרה? את הקידושין עשית בכל מקרה. את הכוח המשחית, כן, בשפתו של שלמה פישר, את הכוח המשחית לא ייצרת, כי רק ניסוח תקני מייצר אותו. ואז מה נשאר? התנאי בטל, והמעשה קיים. היא מקודשת לך בכל מקרה, בין אם יהיה ובין אם לא יהיה שאר כסות ועונה, והתנאי בטל, או הנחלה, אם ההתניה של משה רבנו הייתה, נגיד, בלי תנאי כפול, הן לא קודם ללאו, אז הנחלה הייתה שייכת לבני גד ובני ראובן, בלי קשר לזה שהם היו נלחמים או לא נלחמים. תנאי בטל, במעשה קיים. היי למה, הרי הצדדים לא רצו את זה. לא רצו את זה. התשובה היא לא, הם כן רצו את זה. מה שבאמת זה האינטרס שלהם, הרציונל לא היה כזה. אבל המימוש המשפטי אילץ אותם להסכים להקנייה בכל מקרה, ולייצר במקביל מנגנון עקירה על ידי התנאי. ברגע שהתנאי לא מקיים את הניסוח התקני, אז מנגנון העקירה לא נוצר. ברגע שהוא לא נוצר, אז החלוט קיימת בכל מקרה, התנאי בטל והמעשה קיים. כך מסבירי. אז בעצם אנחנו רואים שהאופן של לקרוא את הפרשה וההשוואה למערכות משפט אחרות מכניסה את כל הדיונים הלמדניים שאת כל אחד מהם לחוד עושים בכל הישיבות. זה הדברים מפורסמים ועתיקים ונדושים. אבל זה מכניס את זה לתוך איזשהו קונטקסט, שהוא קונטקסט אחד. השאלה אם אתה תופס את ההלכה כמערכת משפטית רגילה, כמו כל מערכת משפט, ואז כל מה שצריך זה רק לברר את כוונות הצדדים. האם כוונות הצדדים ברורות, אז אין שום מניעה לממש את העניין, או שאתה מבין את ההלכה כאיזושהי שתופסת את עצמה כמשהו שמבטא מציאות אונטית. ולכן, במצב כזה, צריך שהתורה תחדש לי את עצם האפשרות להתנות, לא רק את המשפטי התנאי. ואז במצב כזה, ברור שגם אם הצדדים התכוונו, באמת, עדיין לא יעזור להם. התוצאה תהיה נגד הרציונל שלך. אבל שימו לב, זה יהיה נגד הרציונל שלך, אבל לא נגד מה שעשית. וזה הנקודה של רי. יש פער בין הרציונל לבין מה שאתה עושה. נגיד את משה ובני גד. הרציונל של משה היה לתת להם את הנחלה רק אם הם השתתפו בלחימה. זה היה הרציונל, התורה מתארת את זה בצורה מאוד ברורה. עכשיו נגיד שמשה לא היה מתנה את זה לפי משפטי התנאי. הניסוח לא היה ניסוח תקני. מה היה קורה במצב כזה? הנחלה הייתה נהיית שלהם בלי קשר לשאלה אם הם היו נלחמים עם ישראל או לא, או לא נלחמים. למה? הרי על דעת כן משה לא התכוון בכלל לתת להם. לא. יש הבדל בין הרציונל לבין החוזה. וזו הנקודה החשובה. בהלכה, במערכת משפט רגילה לא, אבל בהלכה כן. למה? כי הרציונל זה מה האינטרס שלך. מה האינטרס שלך זה לא של המשפטים. ומה אתה רוצה? אבל החוזה כפוף לעוד אילוצים, חוץ ממה שאתה רוצה. יש גם אילוצים מה ההלכה מאפשרת ומה היא לא מאפשרת. עכשיו, יכול להיות מצב שהחוזה יחייב אותך לנקוט בדרך שהיא בעצם לא באמת מבטאת את האינטרס שלך, כי רק בדרך הזאת תגיע בסוף למימוש של האינטרס שלך. אתה רוצה בעצם לקדש את האישה רק אם לא יהיה לך שיער כסות ועונה. אבל הדרך לעשות את זה, זה אך ורק אם תקדש אותה בכל מקרה, ותייצר מנגנון שיעקור את הקידושין אם התנאי לא יתקיים. כי זה בגלל האילוצים המשפטיים, שבהלכה הם שונים ממערכת משפט רגילה. ולכן, אתה עצמך, כשאתה עושה את המעשה המשפטי, אתה מסכים, הקידושין יחולו בכל מקרה. או הנחלה תינתן לבני גד ובני ראובן בכל מקרה. כך משה רבינו אמר, למרות שזה לא האינטרס שלו, זה לא הרציונל שלו. אבל בגלל האילוצים המשפטיים, הוא מבין שאין לו ברירה, הוא חייב לעשות את זה. ועכשיו, אם הוא ינסח את התנאי באופן שהוא פגום, שהוא לא תקני, אז הוא יחיל את החלוט בכל מקרה. ואת המנגנון שעוקר את החלוט הוא לא יצר, כי רק בניסוח התקני מצליחים לייצר את המנגנון הזה. ואז יישאר שהחלוט תוכל בכל מקרה, למרות שזה לא מה שהוא רצה. יוצאת פה תוצאה שלא מתאימה לרצון הצדדים. וזה, אני חושב שזה המהות של החידוש הזה, שהתורה מחדשת בפרשת תנאים. הרעיון הזה שהתנאי בטל והמעשה קיים, מתחיל באיך אני קורא את הפרשה. ברגע שאני מבין את הקונטקסט, אני שם את זה בתוך קונטקסט, אני פתאום רואה, ברגע שאני קורא את הפרשה, אני מבין שכשהפרשה באה ללמד אותי שרציונל לא מספיק, מאוד חשובה גם דרך המימוש המשפטית, והתורה צריכה לספר לי שרק במנגנון של תנאי אפשר לממש משפטית את הרציונל הזה, מכאן מיד עולה שהחידוש של התורה זה עצם האפשרות להתנות, אבל אם החידוש של התורה זה עצם האפשרות להתנות, זה אומר שתנאי לא עובד בתור עגלי מילטה למפרע, אלא בתור מכאן ולהבא למפרע, כי עגלי מילטה לא צריך את החידוש של התורה, זה מובן מאליו, ואם זה פועל במכאן ולהבא למפרע, אז ברור שיכול להיות מצב שהתנאי בטל והמעשה קיים, והתוצאה לא תשקף את מה שרציתי. אתם רואים שכל הדיונים שבישיבות או בחשיבה הלמדנית, עושים את רובם, אבל כל אחד לחוד, בעצם מתקבצים כולם למהלך אחד. כי אני שמתי את הדברים בקונטקסט, אני מבין מה השורש שלהם. רק שאני מבין מה השורש שלהם, אז כל הסיפור הזה נפרס בצורה שלמה. זאת אומרת, הכל קשור להכל. זאת בעצם הטענה. טוב, אפשר להאריך פה עוד הרבה בעניין הזה, אבל לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי, אבל זאת דוגמה טובה, אני חושב, כדי לראות א', את זה שצריך לעשות איזשהו ניתוח מושגי, מה הבעיה במנגנון של תנאי, מה היה קורה בלי התורה. אחרי זה להבין מה החידוש של התורה, וזה עולה גם מתוך ניתוח של המקרא עצמו, מה החידוש של התורה, ואז להבין מתוך זה את התוצאות בגמרא של תנאי בטל ומעשה קיים, כשברקע בעצם גם שאלתי שאלה של לשים בתוך קונטקסט, זה בעצם אומר שיש פה תפיסה משפטית בהלכה ששונה מתפיסה משפטית של מערכות משפט אחרות. במה היא שונה? שהן קונבנציונליסטיות והיא אונטית. וזה, ראינו לזה עוד דוגמאות אחרות. אז השימה בקונטקסט גם מתקשרת לעוד כל מיני דוגמאות הלכתיות אחרות. אם לא הייתי שם את זה בקונטקסט, אז פרשת תנאים הייתה פרשת תנאים, ודבר שלא בא לעולם, הדבר שאין בו ממש, זה היה משהו אחר לגמרי, לא היו מתקשרים אחד לשני. לכן לשים דברים בקונטקסט, או לעשות ניתוח מושגי ואפריורי, תמיד בעצם אומר לך, נותן לך איזשהו מבט יותר רחב על הדברים, וזה מעלה מתקשר לדברים אחרים, ונותן לך איזשהו, קושר את התיאוריה גם עם הרבה יותר דוגמאות הלכתיות קונקרטיות.
זהו. רק מה שהרב אמר לי, לאחר 30 יום, זה גם רמב״ם, לא? הרי זה מקודש לגזוזים אלו לאחר 30 יום, אף על פי שנקרא מאוד בתוך 30 יום, הרי זה מקודש לאחר 30 יום. כאילו, זה מילין תנאי שם?
אני אסתכל שם, עד כמה שאני זוכר, זה רק בצורה של תנאי.
טוב, הלכות אישות פרק זין על החיות. תודה רבה.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
בנושא הזה של התנאי, בהנחה שזה נוסח נכון, שני הצדדים יכולים לעקור את המעשה? והדוגמה שאני רוצה לתת זה, נגיד שקונה אמר שהקנייה תמומש רק אם יקבל מימון. והשני הצדדים הסכימו, וזה תנאי כפול, והכל בסדר. ואז הקונה החליט שהוא לא לוקח מימון. המוכר יכול לבטל את העסקה?
לא, ברור, מה זאת אומרת? גם
המוכר
וגם הקונה יכולים להתנות תנאים.
לא, המוכר לא התנה שום תנאי, המוכר קיבל את התנאי שהקונה מתנה את העסקה בקבלת מימון. התברר שהקונה לא צריך מימון. המוכר יכול לבטל את העסקה?
שאלה אם זה כלול בתנאי. עכשיו צריך לעשות פרשנות לתנאי. אם הפרשנות לתנאי היא שזה אינטרס של המוכר, אז הקונה לא יוכל לבטל את העסקה.
לא הקונה.
אם הקונה יראה רציונל שלו, ולכן צריך לכתוב את הרציונל בתחילת החוזה, כדי להראות שההתניה הזאת היא גם התניה לטובתו, לא רק לטובת המוכר. אז כן, אז הוא יוכל לבטל את זה. זו שאלה איך אתה מפרש את התנאי שנעשה. לכן מאוד חשוב לכתוב את הרציונל בתחילת חוזה.
הרב, לא הבנתי בדיוק למה צריך את החידור, הגישה הזו שצריך, התורה חידשה את האפשרות לעשות את זה. מה יש פה לחדש? מה לא הגיוני בי החידור של התורה?
אמרתי, או הסיבתיות הפוכה, או קלטה קניינו.
אבל איזה סיבתיות הפוכה? באמת אני הרי לא ידעתי מה יקרה, אבל מה שיקרה כבר פה נקבע. אז סך הכל פרוץ לגלי מיקה.
זה שהיא לא שתתה יין, זה שהיא שתתה יין, עקר את הגירושין שכבר נעשו. איך זה קורה? איך זה יכול להיות?
לא, אבל אם היא שתתה יין, זה כבר היה בעצם נקבע כבר מראש. כבר בזמן הקידושין זה קרה. אז אני לא ידעתי שזה יקרה.
דבר כזה נקבע מראש. לולי חידוש התורה על תנאי, מה זה נקרא נקבע מראש? עשית גירושין? אז יש גירושין, זה הכל. מה אתה רוצה שאירוע עתידי
פתאום? לא, אבל התניתי את הגירושין שמחר יהיה גשם. זה שאני לא יודע אם מחר יהיה גשם זה עניין שלי, אבל הגשם כבר נקבע מראש שהוא יקרה או לא יקרה. ולכן אני לא ידעתי, אז עכשיו התפררתי.
לא שלא ידעת. הטענה היא שירידת הגשם עוקרת את הגירושין. לא מגלה...
אבל איזה רעיון זה? אני לא מבין את הגישה הזו שעוקרת. זה המצאה מטאפיזית מוזרה.
לא, לא, המצאה מטאפיזית מוזרה, אבל ככה לומדים הרבה ראשונים ואחרונים. זה שזה יוצא מתוך הפרשה עצמה, כי לפי הצד השני החידוש שנאמר בתורה לגבי תנאים הוא מיותר, כמו שאמרת קודם. מה זה ברור, מובן מאליו, אם הבן אדם לא רצה זה לא יחול.
החידוש אולי שהתורה דורשת שזה יעשה דווקא בצורה הזו, ואם לא,
למה לא?
למה התורה דורשת את הדרישות האלה?
כוונות הצדדים, כמו שאומר רבנו תם. אבל זה מאוד דחוף. כי זה לא באמת מברר את כוונות הצדדים. אם בן אדם אומר, נגיד, את מגורשת אם לא תשתי יין, והוא לא אמר תנאי כפול, אתה מבין לבד שאם היא תשתי יין אז היא לא מגורשת, נכון? ברור שלזה הוא התכוון. אז בתור הבהרה, מה התכוון, מה הם מתכוונים הצדדים, אני לא צריך תנאי כפול. למעשה זה מחלוקת הרמב״ם ורן, קובץ שיעורי מביא את זה. אבל בתפיסה הפשוטה ברור שכוונת הצדדים ברורה.
לא, אבל כביכול התורה קובעת, וכדי שיהיה לנו ברור בנושא תנאים מה הכוונה שלו, אז היא קובעת שבמידה ואתה אומר, אתה אומר מעשה בלי לעשות את כל, אז התנאי לא קיים, והמעשה כן קיים.
אני אומר, אם ברור לי גם בלי זה, ברור לי גם בלי זה, אז מה אכפת לי עכשיו ניסוח כזה או ניסוח אחר? ברור לי מה הוא התכוון. למה התנאי בטל והמעשה קיים? זו השאלה של הראשונים, בדיוק זאת ההתלבטות, כי הם מניחים כמוך. אז רבנו תם גם נשאר בתפיסה שלך, אבל בעיניי זה דוחק. הרי צודק, לדעתי.
הרב, אפשר לשאול שאלה לא קשורה לשיעור?
כן.
אני קורא עכשיו את הספר השני של הטרילוגיה, וגם כמובן מקשיב לשיעורים של הרב, ואני מנסה לקשר בין שני נושאים. בספר אני הגעתי לפרקים שעוסקים על בעצם כמה השם קיים, או כמה, או שהסתלקות השם מן העולם ברמת הפרט וברמת הכלל. ואני מנסה לקשר את זה לאוטונומיה שהרב מדבר על זה, מדבר עליה הרבה. השאלה שלי, האם יש קשר בין הדברים? זאת אומרת, האם עצם זה שהשם עם הזמן קצת הסתלק מן העולם, קשור לזה שהוא דורש מאיתנו יותר אוטונומיה? כאילו זה נראה שכשנולדנו כעם במדבר, אחרי יציאת מצרים, אז היינו מאוד תלויים בהשם והיינו מאוד צריכים אותו. נכון? ועם הזמן לאט לאט הוא הסתלק.
כותב את זה שם, לא? אני כותב שזה כמו ילד שמתבגר, ואז
נכון.
המורה מצפה ממנו להתנהל בצורה עצמאית.
לא, זה אני מאוד מתחבר לזה, אני שואל האם יש לזה קשר עם האוטונומיה, זאת אומרת, האם האוטונומיה שלנו אמורה לגדול ככל שהשם מסתלק, האם יש קשר בין הדברים?
מה זה נקרא האוטונומיה אמורה לגדול? תגדיר לי את המושג.
האוטונומיה שלנו אמורה להיות...
תפרט, כי אתה בסך הכל חוזר על אותו משפט פעמיים בעיניי. האוטונומיה אמורה לגדול כשהקדוש ברוך הוא מסתלק, ברור, זה בהגדרה. ככל שהוא מסתלק, אז אני פועל באופן יותר עצמאי.
זאת אומרת, אני מתכוון שהוא מצפה מאיתנו שתהיה לנו יותר אוטונומיה בגלל שהוא מסתלק.
ברור, לא, זאת הטענה, אני לא כל כך מבין את השאלה.
לא, בסדר, לא ידעתי אם שני הדברים האלה קשורים, זאת אומרת, בגלל שהרב מדבר הרבה מאוד על אוטונומיה ועל ערך האוטונומיה, אני שואל האם הערך האוטונומיה הזה מקבל יותר ויותר משקל עם הזמן, בגלל שהשם מסתלק.
כן, ברור.
כן?
כן.
אוקיי. זאת אומרת שכביכול, השם לא ציפה שבני ישראל במדבר, כביכול, תהיה להם אוטונומיה בגלל שהם היו תלויים בו. אוקיי.
עוד מישהו? אוקיי. אז שבת שלום.
תודה רבה.
לילה טוב, שבת שלום.